תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מי טעם אמר אביי ואיתי מריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה. המושג מאוד לא מובן, קשה מאוד להבין דבר כזה. הכללות מצד עצמם קיימות, אין סיבה שהן תכלן. אז אנחנו עומדים ומבקשים, עושים כאילו רמז שהשנה הרי קלה והולכת, השנה נגמרת, אז כליית השנה יהיה גם כליה לכללות. זאת אומרת, העובדה שהשנה קלה, זאת תהיה סיבה שגם הכללות תכלה השנה וקללותיה. למה שלא יבקשו על הכללות עצמם שתכלנה? אפשר לבקש ישר שהכללות תכלנה, אם שייך דבר כזה. אלא כמובן, כללות לא שייך. הכללות, אם הם ניתנו, אותם תוכחות. אם הם ניתנו, אז למה שיכלו? אז מה מוסיף עם תכלי השנה? אפשר היה לעשות את זה יום-יום. יום-יום. בערך, בשעה כזאת, לקרוא את הכללות, ולומר שיכלה היום וקללותה. אם מדברים על כאלה מני רמזים. פעם ביום, פעם בחודש, פעם בשעה. צריך להיות כאן משהו בסיום השנה שיש בו מה שמאפשר, מה שיכול, שעל ידו באמת תכלנה הכללות. ובאופן כזה, אז אנחנו, ככה אנחנו רומזים, את זה אנחנו מצרפים לרמז ותפילה, בקשה, שתכלה השנה וקללותיה. וזה לא מובן. אם הכללות הן כללות שניתנו, אז במה הן תכלנה? אם אפשר שתכלנה, אז למה לנו לתכלה השנה? מה הפירוש? תכלה השנה וקללותיה. לשון הגמרא וקללותיה הופך באיזה אופן שהוא את הכללות לשייכות לשנה. קללותיה, כאילו הם קללותיה של השנה. זה הרי לא כך. הכללות הן לא קללותיה של השנה. הכללות כבר ניתנו לפני הרבה, אלה דברי הברית שניתנו לפני הרבה הרבה שנים, והן לא כללות שמתייחסות לתשנ"ג. אלה לא הכללות של קללותיה, הם לא קללותיה של השנה. מה שאנחנו צריכים זה לנסות להבין מה הם המהלכים שעל ידם תכלן הכללות, ובאיזה אופן זה מצטרף לתכלי השנה. והרי מפורש בגמרא שזה מצטרף בשני אופנים. זה מצטרף, אופן אחד זה קודם ראש השנה, דהיינו מה שאנחנו עומדים בו עכשיו, קודם ראש השנה, בשביל שתכלה, כדי שתכלה השנה וקללותיה. זה אופן אחד. אופן שני זה קודם עצרת, כמו שכתוב בגמרא. והגמרא שואלת ומתרצת. הגמרא שואלת, האם עצרת, עתו עצרת ראש השנה הוא? אומרת הגמרא, אם, עצרת נע מראש השנה. כך אומרת הגמרא. אבל, פשוטם של דברים, אז יש משהו, שני אופנים, שני מהלכים, איך שהשנה פועלת, השנה מצטרפת כאילו, שיתקיים עניין כזה שנקרא תכלה השנה וקללותיה. השנה קלה יחד עם הכללות שלה, הכללות הן לא שלה. על על כל פנים, תכלה השנה וקללותיה. מהם הדרכים, מהם האופנים, מהם שעל ידם אפשר שהקללות תכלנה? אותם קללות שניתנו, אותם מה שנקרא, הגמרא הרי קוראת לזה קללות. קללות שבמשנה תורה, קללות שבתורת כהנים, זה נקרא קללות. בפסוק זה נקרא אלות הברית, אבל זה בכל אופן נקרא קללות. קוראים לזה קללות, ויש אופן, יש מהלך שהקללות קלות, תכלנה. והדבר הזה אנחנו מבקשים שהוא יקרה עם כליית השנה. אני רוצה להקריא פה, שעתו כבר לפני שנים, קראנו חלק מזה פה. אני רוצה להקריא פה דברי חז"ל בספר הזוהר, בכרך, בכרך שנקרא זוהר חדש, בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא. הסיפור, המעשה שהיה, כך היה. ידוע, רב שמעון בר יוחאי נגנז, אני לא אקריא את הלשון, אקריא את התרגום. רב שמעון בר יוחאי נגנז, התחבא באחד מערת במערה, הוא ורבי אלעזר ברי. קרא להם נס ויצא להם חרוב ומעיין, כמו שמפורש בגמרא בשבת, והדברים ידועים. אבל בכל אופן, קרא להם נס והם ישבו ולמדו, אבל הם היו מרוחקים מהציבור, מחבריהם הלומדים, חבריהם מתלמידיהם, מכל הלומדים כולם, הם היו מנותקים, מרוחקים. יום אחד הבו חכימיה בבית מדרש השואלים ואמרין, קללות שבתורת כהנים, כך אמרו אותם חכמים שישבו בבית המדרש, חכמי אותם חכמי ישראל, חכמים שהם היו חבריהם ותלמידיהם של רב שמעון בר יוחאי, חבריו ותלמידיו, ואמרין, קללות שבתורת כהנים אינון כנגד בית ראשון. הקללות שבתורת כהנים הם כנגד הגלות הראשונה וכנגד חורבן בית ראשון והגלות הראשונה, ולכן הוא אומר אבל עוד מעט, קללות שבמשנה תורה כנגד בית שני וגלות אחרון, בקללות שבתורת כהנים יתבהו הבטחות וחביבו דקוד שבריחו לישראל. בקללות שבתורת כהנים יש הבטחות בסוף התוכחה, כתובות שם הבטחות, כן, ואף גם זאת ביותם סוף התוכחה של פרשת בחוקותיי המסתיימת. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים. כתוב, והארץ תעזב מהם, סוף הכללה האחרונה. והם, והארץ תעזב מהם ותירץ את, את שבתותיה בהושמה מהם, והם ירצו את אבונם, יען וביען במשפטי מעשו ואת חוקותי גאלה נפשם. אלה המילים האחרונות של החלק כללות שבתוכחה. ובהמשך, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם כי אני השם אלוקיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, להיות להם. אלה הפסוקים, הפסוקים האלה באים באותה פרשה, והם באים בהמשך לאותם כללות. אז נמצא שבכללות שבתורת כהנים יתבהו, לשון חזר, יתבהו הבטחות וחביבו דקוד שבריחו לישראל. תכתיב, וזכרתי את בריתי יעקב, וכתיב ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם. כללות שבמשנה תורה לתבהו הבטחות, ולתבהו נחמה כלל. הכללות מסתיימות ואין לזה המשך, אין שם שום נטף כלשהו של תנחומים, שום טיפה של תנחומים, שום דבר, אלא הכל, הכללות מסתיימות וכך זה נגמר. ולת בהו נחמה כלל, כמה דכתיב בכללות קדמיים, ולא הוו יד. השאלה הזאת נשאלה בבית המדרש, כך כתוב כאן. אותה שאלה נשאלה בבית המדרש, וחכמים לא ידעו להשיב על השאלה הזאת. מה בין הקללות הראשונות לקללות האחרונות? בעצם, התשובה כבר כתובה קצת, זאת אומרת, זאת לא התשובה הזה. זה מורה באצבע על מה השאלה חלה, על מה עוד השאלה חלה. בתחילה הרי כתוב שהקללות שבתורת כהנים הם כנגד בית ראשון, ובבית ראשון הרי ראינו שנתגלה אבונם ונתגלה קיצם, וחזרו מאותה גלות. כללות שבמשנה תורה שהם כנגד המצב שאנחנו נמצאים בו היום, כנגד הדור האחרון, כנגד הגלות האחרון, והגלות האחרון אז היא סתומה, אלומה וחתומה, אבל צריכה להיות איזושהי נחמה. זה הקושי. אמנם זה כך, ואנחנו באמת לא רואים שום דבר ולא יודעים שום דבר, אבל כאן גוף הקושי. איפה כאן הנחמה? איפה כאן? איפה בגלות הזאת הנחמה? היא לא כתובה אפילו בשורש הדברים. באותם כללות שהם הכללות שבתוכם אנחנו נמצאים, הם הכללות שניתחות, ניתחו וניתחות עלינו. אז הכללות האלה שבתוכם אנחנו נמצאים, אין בסופם שום הבטחה ושום נחמות, שום דבר. כמו שכתוב בפסוק, אלה דברי הברית. והתמכרתם שם, הכללה האחרונה, והתמכרתם שם, וישפחה השם מצרים באוניות, וגומר, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה, עד כאן. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל. אף מילה של תנחומים, אף מילה של הבטחה, כלום, שום דבר. וכך בעצם אנחנו הרי נראים. זה הרי המצב שלנו. זה מצבנו שלנו. אז באותו זמן, בזמן שרב שמעון בר יוחאי ברח צריך היה להתחבא במערה, אז הייתה תחילתה של אותה גלות אחרון שכעת אנחנו מקווים אנחנו נמצאים בסופה. אז הייתה תחילתה של אותה גלות האחרונה, אותה גלות. והמצב היה אז הם רצו אז לראות, הם רצו בראשית הדבר לראות, ללמוד את התנחומים, והתנחומים לא נמצאים. אין תנחומים, אין הבטחות בגלות הזאת. זאת גלות שהיא סתומה וחתומה בלי שום הבטחה. אין כאן שום הבטחה. היה קשה להם לחכמים, והם לא ידעו לפרש את זה. אז כתוב כאן בהמשך מעשה ארוך. קם רב יהודה בר אילאי ואמר, חבל על גראות הדבר יוחאי, חבל על חסרונו של בר יוחאי שהוא לא נמצא איתנו, ולט מן די ידע מיני, אף אחד לא יודע אודותיו שום דבר, ואילו ידע, אם כן יודע מישהו, לט רשות לגלה עלי, אסור לו לגלות את זה, זה סכנת נפשות. אז כתוב כאן עניין ארוך שרב יוסי בר יהודה קם יום אחד בצפרה והוא ביקש מאוף יונה שתעשה עבורו שליחות ותיקח פתק בפיה ותעביר לרב שמעון בר יוחאי במקום שבו הוא נמצא את השאלה שנשאלה בבית המדרש. כתב פתקה חדה ואמר מה דאמר, וקמת שפנינה היונה ונטלת בפומה ואזלת לגבי דרבי שמעון. אז כתוב כאן מה קרה אצל רב שמעון, שהוא ראה, הוא קיבל את אותה דרישת שלום, את אותו קושי. במה עוסקים החכמים? במה הם מתקשים? והוא ראה כמה שהם חסרים לו וכמה שהוא חסר להם. אז כתוב כאן עניין ארוך של בחייה. וכתוב כאן שרב שמעון בר יוחאי עצמו גם הוא לא ידע לפרש את זה. גם הוא עצמו לא ידע לפרש את הקושי הזה. כתוב כאן וישתער רבי שמעון ובכי, והוא נרדם על פתח המערה. עד אחי עתה אליהו זל זכור לטוב ואמר, קום רבי שמעון, התער משנתך, קום התעורר משנתך, דקות שבריך ובאי ויקרך. כאילו הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לומר לך את התירוץ על השאלה הזאת, נשלחתי לומר לך את התירוץ על השאלה הזאת. התשובה היא, כל הבטחות ונחמות לישראל והנה כללות כתיבה, כל ההבטחות והנחמות. אז כאן כתוב חידוש בכללות שבתורת כהנים, בכללות שבתורת כהנים. אז ההבטחות והנחמות כתובות לחוד, זאת אומרת הן בנפרד מהכללות. כאן כל ההבטחות והנחמות כולן כתובות בכללות עצמה. זה מה שהוא גילה לו. כתוב כאן משל, בהמשך הוא אומר לו, תראה, וכאן זה קשה מאוד, תראה, הוא אומר, מהי הכללה הקשה ביותר מכל הכללות שכתובות כאן במשנה תורה? וקשיה מכל אינון כללות דהו, דכתיב, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה, יעלם השם עליך עד ישמתך. הכללה הזאת היא קשה מכולם, זאת הכללה הגרועה ביותר. כתוב כאן שלא די בכללות הכתובות, אלא שיש כאן עוד כאילו משהו פתוח. כל מה שיכול להיות יכול להיכנס לכאן. גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובים בספר התורה, אז יעלם חליל. כן. עד ישמתך. אז הוא אומר, כאן באמת כתובה הבטחה. וכאן ההבטחה הגדולה ביותר כתובה. כאן כתובה, ככה אומר לו אליהו לרב שמעון בר יוחאי, כאן כתובות ההבטחות הגדולות ביותר, ההבטחה העמוקה ביותר, הגדולה ביותר, כתובה פה. זה ברכי מושגי, ככה הוא אומר, יעלה, לא כתוב, לא כתיב, ככה הוא אומר, לא כתוב יעלה השם עליך, אלא יעלם גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובה בספר התורה, זה יעלם השם עליך עד ישמתך. אז הוא אומר, פירוש יעלם יכבוש, כאילו, זה נדרש כאילו יעלים אותה. וראיה, עד ישם אתך, מה זה לא יהיה לעולם ולעולמי עולמיה, הרי זה דבר שלא, זה הרי לא ייתכן, אין אפשרות כזו. אם כתוב עד ישם אתך על כלל ישראל, הרי זה דבר שהוא בלתי אפשרי. כלל ישראל הרי הוא מובטח שהוא לא יושמד. דהעומי קודש בריך הוא, הקדוש ברוך הוא הרי נשבע, זה לא ישייצה, לא ישמיד חלילה, ית ישראל לעולם ולעולמי עולמי. אז כשכתוב כאן עד ישמתך, פירוש הדבר, כאילו אומרים פה, שהכללה הזאת היא בלתי אפשרית. כך כתוב, זה מה שהוא אומר. כתוב בפסוק, כן יעמוד זרעכם ושמכם. וכתיב, כה אמר השם. כן. והוילו באומה איהו, ולא ישתיצו ישראל. אז איך ייתכן עד ישמתך? על כורכך, שעד ישמתך זה הכוונה שזה לא יהיה. אבל בכל זאת הרי כתוב את זה בלשון כללה, וזה כתוב שזה כן יהיה. מה הכוונה? מה זה אומר? צריך כאן לזכור, להבין. יש כאן עומק, וזה עניין שבאמת צריך הרבה עיון והתבוננות. ננסה להבין קצת. קיימת מציאות כזאת, שכוחות רעים, כוחות רע, פועלים, אבל כביכול בורא העולם מביא כוח אחר, מביא משהו אחר, והדבר השני מבטל אותם. מבטל אותם, מפר אותם, מבטל אותם. מתגבר עליהם. דהיינו, כנגד כללה, אז בא ביטול, או ברכה כנגד, או איזושהי הבטחה כנגד. ישנה מציאות כזאת, שהכללה מגיעה עד למקום כזה, שהיא סותרת את עצמה. היא הופכת להיות בלתי אפשרית, היא הופכת להיות כך שהיא את עצמה חייבת לחלות. זאת אומרת, היא עושה את עצמה לבלתי אפשרית. זה עיקר המכוון במה שמלמדים אותנו פה. הכללות שבמשנה תורה, מה שכתוב, אותם כללות שבמשנה תורה שאין אחריהם הבטחות. כלומר, כל הנחמות וכל ההבטחות וכל מה שאנחנו מצפים, מייחלים, מחכים שיבוא עלינו, אז הוא יבוא עלינו רק אם הכללות האלה יגיעו עד למצב כזה שהם חייבים יהיו לכלות מעצמה. זאת אומרת, הם יהפכו להיות בלתי אפשריות. איך כללה הופכת להיות בלתי אפשרית? אם כללה, כאילו, מדובר פה על כללה שחלה על כלל ישראל, ואומרת, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובים בספר התורה הזה, יעלם השם עליך, רחמנא ליצלן, עד הישמדך, עד הישמדך. זאת אומרת שהכללה תגיע עד למקום כזה, שהכללה חייבת להתרסק, היא חייבת להתבטל. היא חייבת לא להיות, משום שהיא שמה את עצמה במקום כזה, שהמקום הזה הוא בשבועה, בשבועה מפיו של הקדוש ברוך הוא, שזה בלתי אפשרי. זאת אומרת, הכללה היא מאבדת את עצמה על הדעת. הכללה עצמה מגיעה למקום כזה, ששם היא מתבטלת מאליה. דהיינו, עם גודל כוחה של הכללה, ועם הנוראות, היא הרי נורא, אלה כללות נוראות, באמת נוראות. נוראות זה קשה פשוט, קשה לעמוד בזמן קריאת הפרשה. כששומעים כללות כאלה, שמעו, כמו שכתוב בחז"ל, רש"י מביא, כששמעו ישראל את הכללות האלה, הוריקו פניהם, הוריקו פניהם. הוריקו פניהם זה שינוי פיזי מאוד מאוד משמעותי, מאוד מכריע. הם נעשו ירוקים. זאת אומרת, הם נעשו מאוד מאוד חולים מעצם שמיעת הדברים האלה. בשעה שהם ידעו נאמנה שלא עליהם זכר. אבל לשמוע דברים כאלה, לשמוע דברים, זה דברים נוראים. הדברים האלה הם עוד יותר נוראים, משום שהם באמת מגיעים עד הסוף. הם מגיעים באמת עד, והכוונה שלהם באמת זה עד בכלל. הם מגיעים עד חלילה, עד הישמדך. עד הישמדך. וכאן סופה. זאת אומרת, כאן, אז הם מתבטלים. זאת אומרת, הם מתבטלים בעצם. זה דבר ברור, פשוט. טבעו של כל דבר, טבעו של כל דבר בעולם, שבאותה עוצמה שהוא הולך לקראת דבר והוא פוגש במישהו שעוצר אותו ומתנגד לו, אז העוצמה הזאת בעצמה, זה חוק פיזי פשוט, העוצמה הזאת בעצמה היא הופכת להיות אותו כוח שמחזיר את הדבר הזה אחורה, באותו כוח עצמו. אותו כוח עצמו, שאותו דבר הלך. אם זה נקרא כוח ראשון, אם זה נקרא כוח שני, יש לזה סוגיה במסכת סנהדרין. אבל בכל אופן, בן אדם חייב כרוצח על זריקת כדור בכותל, והיא הולכת ומזיקה לאחוריה. והכדור הולך ומזיק לאחריו. אותה זריקה עצמה. אלא אם כן הוא לא נתכוון, אז זה בעיות אחרות, אלה בעיות של שוגג. אבל כשאין בעיות של כוונה, אלא בעיות של עצם פעולה, עצם הכוח, אז הכוח של אותו זורק, שהוא זורק לכיוון אחד, והכיוון ההוא זה בלתי אפשרי. הכיוון ההוא לא שהוא לא מקבל את זה, אלא הוא פועל בכיוון הפוך. והוא הולך עם כל כוחו, לפגוע בדבר ההוא. והדבר ההוא בכל כוחו דוחה אותו לכיוון, לכיוון נגדי. אז אותו כוח שהושקע, אותו כוח שהונח, שהוכנס בהליכה לשם, בפגיעה בדבר ההוא, אותו כוח עצמו, אותו כוח עצמו, מטיל את הדבר באותה עוצמה לכיוון הפוך. זאת אומרת, לא נכנס לשאלה אם זה בדיוק באותה עוצמה או שזה בעוצמה קטנה יותר. זה תמיד, פיזית זה תמיד חייב להיות בעוצמה קטנה יותר, משום שחלק מהאנרגיה התבזבז במכה שזה נתן שם. אבל לא זה הנושא שלנו, כן? כאן לא התבזבז שום דבר. במה שאנחנו עסוקים, כאן לא התבזבז כלום. שום אנרגיה לא התבזבזה. אז באופן שלא התבזבזה שום אנרגיה, אז הדבר הולך בדיוק באותה עוצמה, ממש באותה עוצמה, לכיוון הפוך. אותה עוצמה, אותו כוח, מוביל את הדברים בכיוון הפוך. בכיוון שכנגד, בכיוון על פניו של הזורק. זאת הכוונה כאן, זה מה שמתכוונים ללמד אותנו. אותם כללות עצמם מגיעים למקום כזה, שהמקום הזה הוא הופך אותם לבלתי אפשריות. הכללות האלה הן כללות כאלה שהן צריכות לעשות דבר שהוא בלתי אפשרי. דבר שהן מתכוונות לפגוע בנקודת הקיום של כלל ישראל, שהיא מובטחת, שהיא מובטחת, היא לא ניתנת לשום ערעור כלשהו, והכללות האלה מתכוונות לפגוע בזה. כשהכללות הולכות בכזאת עוצמה לפגוע בדבר שהוא לא פגיע, אז עד שמגיעות לנקודה הבלתי פגיעה, אז הן פוגעות באמת, אז הן הולכות בכיוון ההוא. אבל כשהן מגיעות לאותה נקודה שהיא בלתי פגיעה בשום פנים ואופן, אז הכללות מתהפכות לכיוון הפוך, הן הופכות לברכות. זהו ההיפוך של אותו כוח, אותו כוח שהוא פועל בכיוון הזה. עם אותו כוח שהכללות באות, עם אותו כוח הכללות מסולקות. מסולקות, הולכות לכיוון שני. אותו כוח עצמו. זאת הכוונה. יעלם השם עליך עד ישמתך. ככה כתוב בפסוק. גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובים בספר התורה הזה. יעלם השם עליך עד ישמתך. אז הוא אומר, על כורחנו, על כורחנו. בפסוק הזה, כך הוא אומר, בפסוק הזה כתובה הברכה הגדולה ביותר, הגדולה ביותר. הברכה, הפסוק הזה הוא הרחמנות הגדולה ביותר שהאב מרחם על בנה. זו כאן כתובה, כאן נמצאת, כאן נמצאת הברכה, ההבטחה, הנחמה הגדולה ביותר. הנחמה הזאת היא שיעלם זה על כורחך, על כורחך. יעלם זה הכוונה, שזה לא יעלה עליך, אלא יעלם ממך. מדוע? משום שכתוב כאן הרי בהמשך, עד ישמתך, ועד ישמתך הרי זה בלתי אפשרי. אז זה, אין, הכוונה היא לא שזה פירוש הפסוק, כאילו שהפסוק הזה לא אומר כללה, אלא אומר הבטחה. הפוך, הפסוק הזה הוא תוכך, הוא אומר כללה. הוא אומר כלל, זה בוודאי שהוא אומר כלל. בוודאי שלא משנים פה את הפשט, לא עוקרים את הפסוק מפשוטו. ובוודאי שהפסוק הזה הוא תוכחה נוראה, והיא באמת תוכחה קשה ונוראה. אלא שהפסוק מתפרש כך, הוא מתפרש כך. מהפסוק הזה רואים שכך יהיה הסוף עם כל הכללות. כל הכללות כולם לכך התפרשו, וזה חייב להתפרש כאן. הכללות עצמם, יש צד שהם עצמם יתפרשו לכיוון הפוך, משום שמכיוון כיוון שהן מכוונות לעד אישה מתך, הן מכוונות לפגוע עד אישה מתך, לפגוע עד אישה מתך, ההבטחה הזאת, אותה הבטחה, אותה ברית קרותה, שהיא לא ניתנת לערעור, שהקיום של כלל ישראל הוא מובטח ברור כקיום השמיים והארץ, כקיום כל חוקי העולם, אפילו אם אלה, כן, לא יעמדו, אבל כמו שכתוב בפסוק, כן יעמוד זרעכם בשלכם. כיוון שהדבר הזה לא ניתן לערעור, אז כל מי שפוגע בזה, אז הוא מבטל את עצמו. החידוש שכתוב כאן, זה לא שהדבר מבטל את עצמו, אלא שהדבר פועל בכיוון הפוך. פועל בכיוון הפוך, זה הכוונה, שזה הופך את הכללה לנחמה. זה אגב פירוש המילה נחמה. דוגמת חרטה, דוגמת חזרה ממחשבה לכיוון הפוך, זה נקרא נחמה. כמו כל נחמה שכתובה בתורה. זה מה שכתוב כאן, ובזה באמת מתחלקת הגאולה האחרונה, הגאולה שאנחנו מייחלים לה, זאת הגאולה שאין אחרי הגלות מהגאולות הקודמות. הגאולות הקודמות, הכללות היו כללות, והברכות שבאו אחר כך לא ביטלו את עצם הכללה, אלא שמו את הכללה בתוך הגבולות, אבל היא קיימת, אותה כללה קיימת שם. הכללות קיימות בתוך הגבולות שהן קיימות. באו ברכות, נחמות, הבטחות, הם באו, אבל זה דבר בפני עצמו. הכללה עצמה לא הפכה להיות ברכה. הכללה עצמה לא גילתה את עומק ההבטחה שיש בכללה עצמה. מה שאין כן בגאולה הזאת, זה מה שכתוב כאן. זה מה שאליהו גילה לרבי שמעון בר יוחאי. את זה גילה אליהו. הוא אומר, כל ההבטחות, כאן כתובות הבטחות הרבה יותר משם, משום שכאן כתובה הבטחה צמודה לכל כללה. כל כללה וכללה נושאת בתוך ההבטחה. נושאת בתוך ההבטחה, נושאת בתוך הנחמה. עוד ראיה. סוף הדקול הון וסיום הדיל הון. סוף כל התוכחה, סוף כל הכללות וסיומם. זאת הכללה האחרונה שקודם קראנו, וישיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. אלו דברי הברית. עד כאן, עד כאן פירוש. הוא אומר, הכה הבטחות ונחמות דזמין קודש הבריך ולמעבד לישראל בסוף יומיים. מה? וישיבך השם מצרים באוניות, זאת הבטחה להשיב אותנו למצב של כאילו קודם יציאת מצרים. הרי זה בדיוק הכללה שכאן, וישיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביכם לעבדים ולשפחות ואין קונה. אז כתוב כאן שכאילו חלילה, כאילו יהיה ביטול על יציאת מצרים עצמה, כאילו שיציאת מצרים עצמה כאילו תתבטל. אבל הדבר הזה הרי הוא בלתי אפשרי. יציאת מצרים לא יכולה להתבטל. יציאת מצרים קיימת, מכיוון שהכללה מכוונת להביא למצב שיציאת מצרים מתבטלת. אז זה מעורר, כתוב כאן, זה כן, הבטחותה לעטבה ולמעבד ניסים ועטים כיום מן קדמיין, כמו דעת אמר, כי ימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. כתובה כאן הבטחה, כאן כתובה הבטחה. כיוון שהכללה מתכוונת להביא עד למצב של ביטול יציאת מצרים. ביטול יציאת מצרים זה דבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, מביאים אותנו למצב כזה, שאותה יציאת מצרים שהייתה מתעוררת, מתעוררת וחלה עלינו מחדש. כאן כתובה הבטחה, הוא אומר, הבטחה הנפלאה ביותר. זאת ההבטחה שאנחנו מובטחים כי ימי צאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. מדוע? משום שאותם כללות הובילו לבטל את יציאת מצרים. למדנו אם כן, שבקללותיו של הקדוש ברוך הוא, בתוכחות, במה שנקרא בלשון חז"ל כללות, עלות בלשון התורה, כללות בלשון חכמים. בכללות האלה, אז כביכול בורא העולם, הוא נתן אותם בצורה כזאת, שהכללות האלה בעצמם, הדרך, כמובן, ודאי שהדרך היא דרך ארוכה, אבל הכללות האלה בעצמם נושאים בתוך עצמם, בתוך עצמם, הם נושאים את אותו גרעין שיהפוך אותם לברכה. אלו הם הכללות שבמשנה תורה. אלו הם הכללות שבמשנה תורה, ואלה הם הכללות שהם מכוונים לדור שלנו. הם מכוונים לדור האחרון. אלינו. זה מדבר אלינו, הכללות האלה מדברות אלינו, זאת אומרת, הן מתכוונות למצב שלנו, כל הכללות מדברות אלינו, אבל הכללות האלה מתייחסות למצב שלנו. וכמו שבכללות האלה אין הבטחות מפורשות, דהיינו, אין הבטחות שהן פרשה בפני עצמה חוץ מפרשת הכללות, אלא שההבטחות האלה תמונות, נמצאות בתוך הכללות עצמה. כך במצבנו שלנו, כמו שאנחנו עומדים היום, כל ההבטחות, כל הנחמות, כולם נמצאים בתוך הרע בעצמו. זה לא חידוש, כל מי שקצת מתבונן על סביבותיו יודע. שהרע עם כל חיילותיו, עם כל כוחותיו, עם כל, כל הגדודים העצומים של חיילותיו של שטן. הכל מתרבה כל כך, הכל גודל כל כך, הכל תופח כל כך, וזה חייב לבוא לנקודה ששם הדבר יסתור את עצמו, ואותה עוצמה שהדבר מתגבר ונעשה גדול יותר ויותר, אז באותה עוצמה, בזה עצמו זה יסתלק, יתבטל ויתאפס. לא רק זה, אלא שכל הכוח הזה כולו יתגלה כ... פועל בכיוון הפוך. למי שמתבונן, אז אפשר כמעט למה לקרא. רואים את זה, רואים את זה. הוא הופך, הרע הופך את עצמו לבלתי אפשרי כל כך. עד שהוא יבטל את עצמו מעצמו, מן היובה. לא בצדקתך וביושר לבבך, כתוב בפסוק, אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים האלה, השם אלוקיך מורישם מפניך. הם מתבטלים לא בגללנו, הם מתבטלים מכוח עצמם. הם מבטלים את עצמם. אם היו צריכים לסמוך עלינו, שאנחנו נבטל אותם, או אנחנו נתגבר עליהם, זה לא היה טוב. אבל בעצם לזה אנחנו מחכים, שזה יבטל את עצמו. זה יבטל את עצמו. נתבונן קצת, נראה. כל עצמנו שאנחנו מקבלים חיים חדשים, כל עשרת ימי תשובה כולם. הכל בנוי על אותם 13 מידות של רחמים שבורא העולם גילה למשה רבינו ב-40 יום השניים, ומכוחם הוא עלה להר ב-40 יום השלישים. אלו הם ה-40 יום שאנחנו כעת נמצאים בתוכה. לשיטת הראשונים, שיטת רוב ראשונים, על כל פנים, מכוחם של 13 מידות, 13 מידות של רחמים אלו, מכוחם אנחנו חיים, מכוחם אנחנו מחזיקים מעמד, עליהם אנחנו נסמכים, הם אלה שבגללם, כן, בגללם, את זה הקדוש ברוך הוא גילה כשויחל משה את פני השם אלוקם. אז הוא גילה לו את 13 המידות האלו, ובהם, אז, ולכן אנחנו, כל הסרט ימי תשובה כולם, או כל הסליחות כולם, כל משך הזמן הזה של הימים הנוראים, אז כל ענייננו הוא להאיר מחדש את אותם 13 מידות שעליהם אנחנו, עליהם אנחנו נסמכים, עליהם אנחנו חיים. חזל כתוב דבר נורא. מה כתיב למעלה? ויאמר אני האוויר. זה במדרש בפרשת כי תישא, סוף פרשה מ"ה. ויאמר אני האוויר כל טובי על פניך. וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. באותה שעה הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל האוצרות של מתן שכר שהם מתוקנים לצדיקים. והוא אומר, משה רבינו הסתובב וראה את כל האוצרות של מתן שכר, והוא אומר, האוצר הזה של מי הוא? והוא אומר, עונה לו הקדוש ברוך הוא, של עושי מצוות. והאוצר הזה של מי הוא? של מגדלי יתומים. וכל אוצר ואוצר, וכך כל אוצר ואוצר. אז משה רבינו שואל, והקדוש ברוך הוא מגלה לו, מתן שכרם של עושי מצוות אלו, עושי מצוות אלו, לומדי, לומדי תורה, גומלי חסדים, הכל הכל, כל האוצרות כולם, כולם. אחר כך, ואחר כך ראה אוצר גדול, אמר האוצר הזה של מי הוא? אוצר גדול, זאת אומרת הוא גדול מאוד, גדול במיוחד, באופן שהוא לא מתאים לכל יתר האוצרות, הוא לא באותה פרופורציה ליתר האוצרות. יתר האוצרות היו באיזה אופן שהוא מתאימים, אבל כאן היה אוצר גדול. האוצר הזה של מי הוא? אמר לו, מי שיש לו אני נותן לו מסחרו, ומי שאין לו אני עושה לו חינם ונותן לו מזה האוצר, שנאמר וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. דהיינו, כאן היה אוצר גדול, במיוחד גדול, שמשה רבינו התפלא עליו. זאת אומרת, הוא לא היה באותה, הוא לא התאים ליתר האוצרות. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, גילה לו כאן איזה סוד נורא. האוצר הגדול הזה הוא אוצר למי שאין לו כלום, שאין לו שום דבר. אין לו כלום, לא מגיע לו שום דבר. מי שיש לו, אני נותן לו מסחרו. וזה כל האוצרות האלה שהן אוצרות כדי לשלם שכר. אז שכר מגיע לזה, שכר רב יותר לזה, שכר מועט לזה. בין רב למעט, מגיע שכר לכל אחד ואחד. לכל אחד ואחד. אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות? אנחנו לא יודעים. משה רבינו משמע כאן שכן ידע מתן שכרן של מצוות. אבל הוא לא גילה את זה בתורה. כתוב כאן שמשה רבינו כן ידע מתן שכרן של מצוות. הוא הלך על פני כל האוצרות, ובורא העולם גילה לו האוצר הזה של מי והאוצר הזה של מי. והוא ראה את כל האוצרות. אבל כאן הוא ראה אוצר שהוא במיוחד גדול. במיוחד גדול. זה אוצר שהוא לא באותה מערכת. למי זה? למי האוצר הזה? למי שאין לו כלום. למי שאין לו מאומה, שום דבר. זאת אומרת, זה מה שנקרא בלשון חכמים, אוצר גדול של מתנת חינם. זה האוצר הגדול של מתנת חינם. מי זוכה לאוצר הזה? מי זוכה? מי מקבל? מי יכול להושיט יד לקחת משם? אז כתוב כאן, המעלה היחידה, היחידה לקבל מהאוצר הזה, זה להיות מי שאין לו כלום. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, הערה קטנה לדינה, הגמרא במסכת ראש השנה, שם נמצאת הסוגיה של 13 מידות. שם הגמרא אומרת דוגמה, הדוגמה ששייכת לנו, הכי קרובה אלינו. הגמרא אומרת מהפסוק, נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? נושא אבון זה אחד מ-13 מידות. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. מכאן אומרת הגמרא, כל המעביר על מידותיו, אז מעבירים לו על כל פשע. מכאן, עוד ילפו. כל מי שמעביר על מידותיו, מי שמעביר על מידותיו פירוש, פירוש המילים הפשוט, מעביר על מידותיו זה הכוונה, הוא לא נוקט, הוא לא תופס, הוא לא חושב שמגיע לו. הוא לא חושב שמגיע לו. מי שלא מעביר על מידותיו, אז הוא לא מוכן לוותר על דבר שלדעתו מגיע לו. מי שמעביר על מידותיו, מוותר על מה שמגיע לו. כלום. הוא לא חושב שמגיע לו. מי שלא מעביר על מידותיו, אז הוא לא מוכן לוותר על דבר שלדעתו מגיע לו. מי שמעביר על מידותיו, מוותר על מה שמגיע לו. כלומר, הוא שם את עצמו במצב שלא מגיע לו. לא מגיע לו. מי שמוותר על מה שמגיע לו, הופך את עצמו למי שאין לו כלום. מי שהופך את עצמו למי שאין לו כלום, מקבל את הכל. הכל. הכל זה הכוונה, הוא מקבל מאוצרות כאלה שאף אחד, אף אחד מכל בעלי השכר לא מקבל משם. זה אוצר גדול. והרי כל אחד מבין שלא מדובר פה על אוצר גדול, זה הכוונה, כן. יכול מישהו להעלות על הדעת שכל מי שמגיע לו שכר, אז זה אוצרות קטנים, כי זה מוגבל, יש מעט אנשים שמגיע להם שכר. אבל אנשים שלא מגיע להם כלום, אז יש המון, אז לכן צריך אוצר גדול. זאת שטות, כן? זאת שטות גמורה. צריך להיות עם הארץ כדי להבין כך. פה מדובר על אוצר גדול, לא מדובר פה על כמויות, כן? מדובר על כמויות. זאת אומרת, כאן, מהאוצר הזה, יש יותר מקבלי מסכורת, פשוט. אם נחפש בטלנים, זאת אומרת, נחפש מי שלא מגיע לו בעולם, אז תמיד נמצא יותר. אבל זאת שטות, זה הבל גמור. כאן מדובר על אוצר גדול בעצם. אוצר גדול בעצם. זה לא נושא של כמות. לא בכמות מדובר, חלילה. זאת מציאות אחרת, זה אוצר גדול יותר. אוצר גדול יותר, גבוה יותר. שורש אחר. אבל כדי לזכות להגיע לאוצר הזה, כדי לזכות לקבל מהאוצר הזה, אז צריך להיות מי שאין לו כלום. כלום, חסר כל. חסר כל. לא מגיע לו דבר. כלום ממש, מאומה. אין לו כלום. צריך להבין, אותם 13 מידות שנתגלו, אותם 13 מידות שגילה הקדוש ברוך הוא למשה, ויחל משה את פני השם אלוקך, כמו שכתוב בפסוק, למה יחרה אפך בעמך? משה רבינו עורר
כן, את אותה נקודת שורש כביכול בורא העולם עמד איתנו עם כלל ישראל במצב של גזירת כליה, כמו שכתוב מפורש בפסוק. הייתה גזירת כליה. ומשה רבינו חילה את פני השם אלוקה, ויחל משה את פני השם אלוקה, והוא מתוך גזירת הכליה, משם נתגלו 13 מידות. זה לא הפירוש, כן. הייתה גזירת כליה, משה רבינו התפלל, ואז הקדוש ברוך הוא גילה לו את 13 מידות. זאת הצורה ש13 מידות מתגלות. 13 מידות מתגלות משום שכלל ישראל היה במצב שאין לו כלום. מה זאת אומרת אין לו כלום? אפילו זכות קיום אין לו. אפילו זכות קיום אין לו. אז גילה הקדוש ברוך הוא שבמצב כזה, אז יש שפע חדש. אז השפע החדש הזה זה מהאוצר הגדול של מתנת חינם, שהוא מגיע למי שאין לו כלום, ואין לך מי שאין לו כלום יותר ממי שאפילו זכות קיום אין לו. אז נמצא שסדר הדברים כאן הוא סדר בעיקר מהות הגילוי של אותם 13 מידות. כך זה נתגלה. זהו האופן איך ש13 מידות משפיעות. זה לא רק מהלך איך שזה התגלה. אז משה רבינו התפלל ואז בורא העולם גילה לו את אותם 13 מידות. אלא שהדברים, זה נתגלה כאן משום שכאן זה חל. כאן זה חל וכאן זה מתגלה. במצב כזה, זהו המצב, שבמצב הזה משפיעים 13 המידות. זהו המצב שבו 13 המידות פועלות. במצב של מי שאין לו כלום, כלום, אבל לגמרי כלום. אז הקדוש ברוך הוא מגלה, שם מתגלה האוצר הזה של וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון. וריחמתי את אשר הרחם, אף על פי שאינו כדאי, כמו שהגמרא אומר. אינו הגון ואינו כדאי. מי שאינו הגון ואינו כדאי, מקבל ממקום כזה ש... זה המקום ששם מקבל רק מי שלא מגיע לו כלום. מגיע, אז זה מאוצרות אחרים. כל מי שרוצה מגיע, שילך לאוצרות אחרים. אבל לקבל מהאוצר הזה, זה אוצר שמקבלים, שם מקבלים רק מי שלא מגיע להם דבר. כלום לא מגיע לו. זה מה שחזר מלמדים אותנו כאן. מדובר פה על, הנושא פה זה אותם 13 מידות, אותם המידות שעליהם נאמר, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, כמו שמפורש בדברי הגמרא. אינו הגון ואינו כדאי, זה הכוונה. זה בפירוש אדם שלא מגיע לו כלום. אבל הלא מגיע לו כלום, הוא הופך להיות סיבה לקבל מהאוצר הזה. וכל מי שרוצה לשים את עצמו תחת השפע הזה, אז הוא צריך להעמיד את עצמו כמי שבאמת לא מגיע לו כלום. באמת לא מגיע לו, דבר לא מגיע לו. זהו הפנים הנוספות של מה שראינו מקודם. להבין, להבין. זה עוד צורה, זה עוד פנים של אותו יסוד שלמדנו קודם בדברי חז"ל, בדברי הזוהר. למדנו שאותו לא מגיע, זה הכוונה, שאין לך אופן להבין, אבל באמת להבין היטב, משום ש אם אנחנו מוצאים היפוך כזה לאבד זכות קיום הופך להיות סיבה לקבל שפע עליון יותר, מאוצר גדול יותר מכל האוצרות. ולהגיע לאוצר הזה מגיע דווקא מי שאיבד לגמרי את זכות הקיום. זה בדיוק מה שקרה, זה מה שקרה. כלל ישראל, אילו לא היינו חוטאים, אילו לא היה חטא העגל, אז לא היו מתגלים 13 המידות. התורה הייתה ניתנת והכל היה ממשיך, אבל זה לא היה מתגלה. האוצר הגדול הזה לא היה לו גילוי. מתי האוצר הזה נתגלה? זה הלשון של, יש כאן סידור, סידור רגיל. בתפילת יום כיפור קטן אז אומרים את הוידוי של רב ניסים גאון. יש שם נוסח. אבל כי דרכך להאריך אפיך ומידתך להעביר חטות, להעביר קצפך ומנהגך לרחם על בריאותיך. סליחה, בהמשך הוא אומר, ריבונו של עולם, כך הוא אומר, לולי חטאינו ופשעינו לא היינו בושים ונחלמים. כי אי אפשר לו לאדם לבקש על חטא והוא לא חטא, ולא יוודא עוז רחמך אלא בהעבירך חטאות יראיך. אז הוא מתכוון כאן לרמוז שבעצם החטאים שלנו, בעצם זה, בעצם העובדה שאנחנו באים לבקש רחמים, אז העובדה הזאת שאנחנו נמצאים במצב הכי נורא, במצב הנמוך ביותר של חטא, אז הדבר הזה בעצמו הוא הודעת עוז רחמך. הדבר הזה עצמו הוא סיבה שיוודא עוז רחמך. ולא יוודא עוז רחמך, אלא בהעבירך חטאות יראיך. עוז רחמך זה הרחמים הגדולים. אותם רחמים גדולים. אלה הם הרחמים של היוד ג' מידות הרחמים. אבל אין לך היפוך גדול יותר מזה, זה ברור, זה הרי ברור. אין לך היפוך מצב, אין לך היפוך הכללות לנחמה יותר מהעובדה שכש, מתי אנחנו היינו מקוללים יותר מבזמן הזה שהייתה עלינו גזירה כזאת שנקראת אכלם השמידן. באותו זמן, אז, הרי מעולם כלל ישראל לא היה מקולל יותר, לא היה נמצא תחת כללה יותר מאשר באותו זמן שהגזירה הזאת באמת חל. אין יותר מהחלם השמידן. זה היה המצב. הנחמה הייתה בגילוי של 13 מידות הרחמים. ואותן מידות הן מידות שהן ניתנות למי שנמצא במצב שאין לו כלום. זאת אומרת, זה מגיע למצב כזה ש, כשמגיעים עד לדיוטה התחתונה, אבל בתנאי אחד, שככה האדם צריך לתפוס את עצמו, ככה הוא צריך לחוש. כל מי שנמצא באמת בדיוטה התחתונה, אבל הוא מרגיש, חש את עצמו כאדם שבהחלט מגיע לו, אז הוא לא יושיט יד לקחת מהאוצר הזה בשום פנים ואופן. זה ודאי, זה לא יינתן לו. האוצר הזה הוא כולו ניתן למי שמשים עצמו כשיריים, למי שעובר על פשע, למי נושא עוון, למי שמעביר על מידותיו, למי ששם את עצמו כשיריים, למי שיודע שלא מגיע לו כלום, יודע נאמנה שלא מגיע לו. זה נקרא אותו אחד שהגיע לדרגה הנמוכה ביותר של, זאת הדרגה האחרונה של התוכחה. לא מגיע כלום. המילים הראשונות שאנחנו אומרים לפני בורא העולם בסליחות, זה לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. אלה המילים בין המילים הראשונות. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אלה ממש המילים הראשונות. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אנחנו הצדקה, אין לנו שום צדקה, אין לנו שום פתחון פה, אין לנו שום אפשרות, רק ממש כדלים וחרשים, לא מגיע לנו באמת שום דבר. כך מתחילה הפרשה של הסליחות, כך אנחנו שמים את עצמנו תחת ההגנה, אנחנו שמים את עצמנו בשייכות, כך אנחנו משיקים את עצמנו לאוצר של מתנת חינם. זה מה שבעצם קרה בראש השנה. זה מה שקורה בראש השנה. כבר הזכרנו, הדברים ידועים. הזכרנו כבר. המצב, כשמשה רבינו עלה למעלה, אז משה רבינו עלה עוד פעם להר, זאת הפעם האחרונה. ו... 40 יום, וכל משך ה-40 יום האלה, אז עדיין לא נודע שבורא העולם התרצה לתת את הלוחות האחרונות. עדיין לא. זה עדיין לא ברור. אז כל 30 הימים הראשונים עד ראש השנה, כמו שכתוב מפורש בחזר, והזכרנו פה כמה פעמים כבר את דברי הר"ן, שתחילת הריצוי הייתה רק בראש השנה. וראש חודש אלול זה היה רק לעלות ולנסות לרצות. אבל הריצוי בפועל, לסלוח, לתת, לחזור על מתן תורה, עוד פעם, לתת לוחות שניים. לחזור על אותו יום חתונתו. יום חתונתו זה יום, כמו שכתוב, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. זה נקרא יום חתונתו, כך אומרת המשנה. יום חתונתו זה מתן, כך אומר רשי שם על התר, זה מתן לוחות שניים ביום הכיפורים. זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות שניים. זה נקרא יום חתונתו. כל משך 30 הימים הראשונים עד ראש השנה, אז אנחנו היינו תלויים במצב כזה, שעדיין אותו חרב של השמידם, החלם, הייתה תלויה מעל הראש, מעל ראשינו שלנו הייתה תלויה. החרב הזאת הייתה תלויה מעלה. עדיין לא נתרצה בורא העולם. הריצוי שהתחיל, אותו ריצוי שהתחיל, זאת אומרת, אותו גילוי בפועל של אותם 13 מידות, שהם הריצוי, זה נתגלה בראש השנה, זה נתגלה ביום הראשון של 10 ימי תשובה. זאת אומרת, פירוש הדבר, המצב שאנחנו עומדים בו בראש השנה, זה מצב, וכך זאת האמת. חז"ל הרי אומרים, מראשית שנה ועד אחרית שנה. אז הראשית חסרת א', כן? זאת אומרת, כבר כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. כל שנה שבני ישראל רשים, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. אנחנו עניים מרודים. מי שאין לו, מי שלא כלום. מי שאין לו ומי שאין לו שום זכות תביעה על אף אחד. זה נקרא רש, ולרש אין קול, כלום אין, חסר קול. זה נקרא רש. כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. ככל שישראל רשים יותר, ככל שהם יותר נמוכים, יותר אין להם, אז יותר חל עליהם, יותר משפיע עליהם אותו אוצר גדול שמשפיע על מי שבאמת אין לו כלום. כאן כפי הנראה תמון הסוד של תכלה השנה וקללותיה. להפך, זאת מצווה בסוף השנה, אנחנו מצווים תקנת עזרא, כמו שכתוב בגמרא, עזרא תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בכללות שבמשנה תורה, כמו שכתוב בגמרא, בתורת כהנים קודם עצרת, זה לא כרגע העניין שלנו, אבל בכל אופן בכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. אז כתוב בגמרא, מי תמה אמר אביי ויתי מריש לקיש, משום תכלה השנה וקללותיה. פירוש, איך אנחנו יכולים לפעול, לעשות משהו שהכללות תכלנה? כמו שכתוב, הרי כל התוכחות האלה וכל דברי העלות וכל עלות הברית, הם כולם באים למטרה אחת ויחידה, כדי להביא את כלל ישראל להוריק ופניהם. אלה הם עלות הברית. הרי הדברים האלה הם מלכתחילה ניתנו למען, הם ניתנו מעיקר, הם ניתנו כדי לזעזע את הלב. אז נתקנה מצוות קריאת התורה בדווקא בדברים האלה, כדי להעמיד אותנו כך שתראו מה מגיע לכם, תראו מה מגיע לכם. תכלה השנה, תכלה השנה, תכלה השנה, זה הכוונה. פה מדובר באמת על כליה. זו לשון קשה, תכלה השנה. השנה בדרך כלל בלשון יותר מעודנת, מסתיימת. כליה זה לשון קשה מאוד. למה לא לבחור יותר לשון סיום או לשון גמר או לשון? למה כליה? למה כליה? תכלה השנה וקללותיה. הפוך. פה לא מתכוונים לפנק, אלא מתכוונים פה בדיוק אל ההפך. תכלה השנה וקללותיה. זאת אומרת, להעמיד את המצב כך, שכאילו אם כליית השנה, השנה הזאת נגמרת, היא לא נגמרת, היא קלה. הניחה לי, בפסוק כתוב, הניחה לי, ויחר אפי בם ואכלם. כל סוף שנה, אז אנחנו תלויים, תלויה עלינו הגזרה הזאת. וכל ראש שנה, יום הכיפורים, אז חוזר עלינו התיקון של אותם 13 מידות הרחמים, ואותה קבלת לוחות שניים. כמו שדיברנו, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן. אכלם, אכלם, זאת הגזרה הנוראה. ומה שהשגנו, מה שאנחנו מקבלים, כל האוצר הגדול שנשפך עלינו, של מתנת חינם בעצם. הרי זה חינם, לא מגיע לנו דבר. מי כמונו יודע שלא מגיע לנו כלום? אבל אם אנחנו באמת נדע את זה, אז אם אנחנו באמת נהיה כאלה שלא מגיע לנו כלום, אז יושפע עלינו אותו שפע שהוא גדול מכל ההשפעות שישנה. זה האוצר הגדול שעליו אנחנו בעצם חיים, בזכותו אנחנו חיים. רק באופן כזה, רק באמת רק בזה, זה נקרא תכלה השנה וקללותיה. ברגע שהקללות מגיעות עד למצב כזה שאנחנו באמת עומדים על סף עבדות גמור, ככה אנחנו תופסים את עצמנו, ככה אנחנו נמצאים, אנחנו באמת על סף עבדות גמור, אז זה מה שמחלה את הכללות, וזה מה שמחזיר אותנו לקיום. זה נקרא תכלה השנה וקללותיה. הפוך, אנחנו לא קוראים את הכללות האלה כדי שאנחנו נשמע שהכללות האלה, כדי לסלק אותם, כדי לתעתע אותם. חלילה, חלילה. אנחנו קוראים את הכללות האלה בשביל לדעת איפה, לשים את עצמנו במקום הנכון. כשאנחנו שמים את עצמנו במקום הנכון, אנחנו שמים את עצמנו בתוך הכללות האלה, כך, בצורה כזאת, זה הדבר שמחלה את הכללות, וזה הדבר שמעמיד אותנו, מקיים אותנו בעשרת ימי תשובה, בימי הדין. זאת התקנה שתיקן עזר. להפך, שיהיו קוראים בכללות, קוראים בכללות ומבינים בהם, וכשקוראים בכללות ומבינים בהם, אז צריך להגיע להוריק ופניהם. וכמו שכתוב שם, אותו במדרש על המקום, על הפסוק, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. הרי את זה אומרים חזל שם, כיוון ששמעו ישראל אותם צדיקי קללות, אז הוריקו פניהם. אמר להם משה רבינו, אדרבה, הקללות האלה הם שמעמידים אתכם. המשך הקללות האלה עושה אותנו לאתם ניצבים היום כולכם בפניהם. זה מייצב אותנו, זה מעמיד אותנו, זה מקיים אותנו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקים, מכוח הקללות האלה. זה מה שרצינו לבאר. לשון קשה מאוד, תכלה השנה וקללותיה, מאוד מאוד קשה, זה מאוד לא מובן. אבל אותו אופן כמו שהשנה קלה, ממש כך, השנה קלה, וזאת באמת קליה, אנחנו חיים עד ראש השנה, וכאן נגמר, כאן זכות הקיום שלנו נגמרת, אין לנו יותר זכות קיום. אנחנו מקבלים זכות קיום חדשה בראש השנה. אנחנו מקבלים את אותה זכות קיום רק משום שאין לנו אותה. משום שאין לנו אותה, אז אנחנו זוכים לה מחדש. מי שתופס את עצמו בצורה אחרת, מי שכך מבין, שלהפך, עד הרבה, הוא הרי קיים, הוא קיים, הוא איתן, הוא חזק, הכל מגיע לו, הכל מגיע לו, בכל אופן, אולי, אבל בכל אופן בוודאי שלא מהאוצר הזה. ומכיוון שכלל ישראל רק על האוצר הזה מתקיים, רק על בזכות 13 מידות, רק בדיל ויעבור, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, רק בגלל ויעבור, רק בזכות זה אנחנו קיימים. כיוון שרק בזכות זה אנחנו קיימים, אז אנחנו צריכים לחבר את עצמנו שיושפע עלינו שפע מאותו אוצר, רק מאותו אוצר. אותו אוצר משפיע אך ורק למי שאין לו כלום. מי שאין לו כלום זה הכוונה, מי שאין לו אפילו לא זכות קיום. כלום ממש. שום דבר. ייתן השם ותכלה השנה וקללותיה.